שלושה שיודעים.
בוקר טוב, שלושה שיודעים, כאן תרבות, רשת כאן תרבות, 104.9, 105.3, כנראה שאתם מאזינים ומאזינות לתדרים האלה, אם אתם איתנו. בטלוויזיה אנחנו נלווה את הצופים והצופות של כאן 11 עד השעה 8, ובתדרים אנחנו נשאר עד השעה 9 בבוקר הנפלא הזה. אני גיל מרקוביץ', ילווה את השידור של השעתיים הקרובות, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל. היי, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב גיל ולמאזינים.
בוקר מצוין, אנחנו נסכם בזכותך את מזג האוויר בשנת 2017, ויש הרבה מה לומר עליו, החל מהחום שחווינו וחלה במה הקשר בין ייעור לבין שינויי האקלים, והאם בכלל אנחנו משתמשים במושג הזה נכון?
כן.
כל זאת ועוד בשעתיים הקרובות. אני באמת רוצה שאולי נתחיל מהעניין הזה של המושגים, אולי כדאי שפשוט נתחיל להשתמש בהם נכון, ואלה המושגים התחממות גלובלית ושינויי אקלים. שהם לא אותו דבר, אבל נדמה שבשיח הציבורי הם מקבלים את אותה התייחסות.
אני חושב שהאחד מכיל את השני. שינוי אקלים זה שם כללי יותר, והתחממות גלובלית היא הסוג של שינוי אקלים שאנחנו חווים עכשיו. אם לדייק, אז לא כל העולם מתחמם, יש אזורים מועטים ומצומצמים בשטחם שלא מתחממים, אבל יתר הפלנטה שלנו חווה את מה שאנחנו קוראים גלובל וורמינג, אז המילה גלובל במובן הזה קצת לא מדויקת, אבל אין ספק שאנחנו נמצאים בעידן של שינוי אקלים, שינוי אקלים מובהק, ברור ומהיר למדי, ביחס לשינוי אקלים קדומים שהכרנו, זה לא שהאקלים הוא דבר יציב, אנחנו מכירים ויודעים לשחזר אותו מיליוני שנים אל העבר, וגם בעבר היו הרבה מאוד שינוי אקלים, המוכרים ביותר אולי למאזינים ולצופים זה עידני הקרח, שחלים במחזוריות של 100,000 שנה, והאחרון הסתיים בערך לפני 20,000 שנה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו במה שנקרא אינטרגלציאל, בין שני עידני קרח, אבל שאלו אותי פעם, הרגע לא צריך לדאוג בגלל ההתחממות העולמית, כי מתישהו בעתיד העולם יתקרר שוב. אני אומר, זה נכון, אבל אם יש לך סבלנות לחכות עוד 80,000 שנה, לא בטוח שהתנאים פה יאפשרו.
גם מה קורה כן. בתהליך הזה? האם התהליך של ההתחממות או של ההתקררות מחדש עם תהליכים נעימים שבני אדם רוצים, יכולים, כדאי להם לחיות בו?
לא, אז כמובן שאני מרגיע, ראשית בשורת הרגעה, המין האנושי לא עומד להיכחד, אבל הולך להיות קשה יותר לחיות כאן לחלק מהאנשים. פעם שאלו אותי על חוקי שימור בפיזיקה, את יודעת, יש חוק שימור המסה, חוק שימור אתנה וכדומה, אין חוק שימור הסבל, לצערי. והסבל של הרבה מאוד אנשים בכדור הארץ, בגלל שאנחנו יותר אנשים, אנחנו עכשיו 7.5 מיליארד, עוד 15 שנה נהיה 9 מיליארד, אז ההסתברות שתנאי האקלים והתוצאות הקיצוניות של שינוי האקלים ישפיעו על אנשים ויגרמו להם סבל ואומללות, הם פשוט גדלים ליניארית עם הזמן, וזה כמעט משהו שאי אפשר לעצור אותו מלהתרחש.
הסברת שהתחממות גלובלית זה בעצם סוג של שינוי אקלים, וזה מה שאנחנו חווים וחוות בתקופה הנוכחית. האם הוא יכול לבוא לצד שינויים נוספים, שינויי אקלים אחרים, או שזה השינוי העיקרי, והוא ככה סולל את הדרך?
אני חושב שזאת המילה הקלה גם להבנה, כי במובן מסוים הרבה עוד אנשים חשים את זה אפילו באופן בלתי אמצעי, נהיה יותר חם. אפילו בארצות צפוניות, או אזורים שאת יודעת, טמפרטורת 20 מעלות נשמעת כמו דמיון רחוק, כמו צפון אלסקה, לפתע חווים אפיזודות של טמפרטורות קיצוניות ולא שגרתיות, אז אכן שינוי האקלים בראש ובראשונה מתבטא בעלייה של הטמפרטורה הממוצעת בעולם, כאשר באזורים מסוימים זה עשוי להגיע לפרקי זמן, לערכים באמת לא שגרתיים של 3 או 4 מעלות, מעל הממוצע המקובל,
לאותו אזור.
וממוצעים, כשאנחנו מדברים על אקלים, אז את אומרת בצדק, אנחנו מדברים על ממוצע של תקופה מאוד ארוכה של טמפרטורה, בדרך כלל בוחרים 30 שנה, נגיד 1960-1990, או 1970-2000, או 1950, 1980, אנחנו נוהגים לבחור 30 שנה, ממצאים את הערכים האקלימיים. זה לא רק הטמפרטורה, אגב, זה כמות המשקעים, וזה לחץ האוויר, כיווני הרוחות, עוצמת הקרינה. אנחנו בודקים מספר פרמטרים, ואומרים, זה האקלים האופייני לאזור הזה. ואז אנחנו משווים את תנאי ההווה, בשנה נתונה, נגיד 2017, mm-hmm. לממוצע של 30 שנה באותו אזור. ואז אנחנו רואים בדרך כלל, ברוב המקומות בעולם, שינוי של התחממות. כלומר, הממוצע של 30 השנה שנבחר כבנצ'מרק או כרפרנס, כמושג ההתייחסות, הוא תמיד קריר יותר או מתון יותר ממה שאנחנו חווים כן. עכשיו, מה שמסביר את את העובדה שכולנו משתמשים במובן התחממות גלובלית.
אז איך זה שאנחנו בכל זאת חווים וחוות את זה? זאת אומרת, אם שינוי אקלים זה משהו שמתרחש על פני 30-40 שנים, איך זה שבכל זאת אנחנו חווים את זה במזג האוויר, שהוא בעצם המקרה הנקודתי של שינוי אקלים?
נכון, מזג האוויר מביא לידי ביטוי בצורה יומיומית או שבועית את התוצאות של שינוי אקלימי ארוך טווח ואיטי, ולכן זה משפיע על השכיחות של אירועי מזג אוויר מסוגים שונים. למשל, כאן בישראל, אנחנו חווים עכשיו בצורת חמישית ברציפות, אני תולה אותה, וכאן יש לי מחלוקת קלה עם ראש השירות המטאורולוגי, במגמה של התייבשות אזורית, ולא רק בישראל, אגב, בכל אגן הים התיכון, מפורטוגל ועד בגדד, כל אגן הים התיכון, עבור דרך ספרד, איטליה, יוון, טורקיה, מדינות מרגישות פרקי יובש יותר ממושכים, פחות משקעים, טמפרטורות ממוצעות יותר גבוהות גם בקיץ וגם בחורף, מה שהופך את אגב, כמובן את מאזן המים לאקוטי במיוחד, יש פחות מים, הם מגיעים בצורות לוג של גשמים רצופים או מערכות סינופטיות שהיו מגיעות אלינו אחת לשבוע. פשוט אני קורא למאזינים להיזכר בדצמבר כמו הדצמבר הנוכחי, ואני חושב שהם יתקשו לשחזר שנה כה שכונה, לפחות דצמבר כה חמים נעים ויבש. אז ככה מזג האוויר מביא לידי ביטוי את המגמות האקלימיות. השכיחות של האירועים משתנה גם לטובה וגם לרעה.
היא מעט חריגה. השכיחות שאנחנו חווים וחובות. זאת אומרת, יש כאן איזושהי תחושה שהיכולת שלנו להבחין בחיי היומיום, בפרק זמן יחסית קצר, בשינויי האקלים, זה משהו חריג. תגיד אם זה
2017 יומי. באמת הייתה שנה קצת קיצונית, אבל שיאים נולדים בשביל שישברו אותם, ותמיד באיזשהו מקום בעולם נשבר שיא אקלימי. וכשיש רצף של שבירת שיאים אקלימיים, אז את יכולה להגיד, אוקיי, המגמה די ברורה, אני צריך להזכיר לצופים את סופות ההוריקן הגדולות שהיו באוגוסט וספטמבר בארצות הברית ובקריבים, פוארטו ריקו, עוד זוכרת את הוריקן מריה ואת אירמה ואת הרווי, אז זאת באמת הייתה שנה קיצונית עם סופות חזקות מאוד בקטגוריות 4 ו-5, אבל היא לא הייתה חריגה, כלומר זה לא שבירת השיא העולמי, כי 2005 עם קטרינה וריטה גם הייתה עונה קיצונית. אז נכון, יש מחזוריות אקלימית טבעית, אבל כשמסתכלים על עושים זום אאוט ומסתכלים על הגרפים, וזה מה שמדעני האקלים עושים, אנחנו רואים שגם השונות הטבעית רוכבת על איזשהו גרף של עלייה, יש איזשהו וקטור של עלייה בשכיחות של אירועים קיצוניים, הטמפרטורה הממוצעת גוברת, והדבר שהכי מדהיג זה התפרוסת, הפריסה הגיאוגרפית של איכן יורד גשם ואיכן יש בצורת, משתנה באיטיות לנגד עינינו, וגם זה תהליך איטי, כשמסתכלים על מה קרה במזרח התיכון כולו,
הופך לאזור
זה הופך לאזור הרבה יותר יבש, מצוקת כן. מים שמשפיעה עלינו ועל שכנינו, ואנחנו מן הסתם נדבר על זה בהמשך,
נכון.
אבל זה אחד הסימנים המובהקים בעיניי לשינוי אקלים אזורי. נפריד את זה משינוי אקלים גלובלי, ואנחנו תכף נדבר על עוד סימנים מובהקים באזורים אחרים של העולם, למשל בכתבים, או אפילו באזורים הטרופיים.
כן. מסורות רבות ומנהגים מגוונים התפתחו סביב נושא מזג האוויר. ההתייחסות האנושית המדעית למזג האוויר מגיעה שנים רבות אחרי התייחסות קדומה של שבטים, של פילוסופים, תרבויות. דוקטור גילי חסקין, מדריך טיולים בארץ ובעולם, איתנו על הקו, לספר על חלק מטקסי התפילה האלה, הריקוד. שלום לך גילי.
שלום שלום, תראי, חלק גדול מהאירועים הפולקלוריסטיים בעולם קשורים לנושא הזה של עונות השנה. בוא נתחיל מהחג שאנחנו נמצאים עכשיו, בחג המולד.
כן.
חג המולד לא לחינם, הוא נבחר ביום הראשון, ביום הקצר ביותר של השנה, סמוך ביותר. כלומר, אנחנו ב-24 בדצמבר, היום הקצר ביותר בשנה זה 22 בדצמבר, והמקור הוא בפחד הקדום של בני אדם בכל העולם, גם בצד אחד במזרח הקדום, בצד שני בלפלנד, אנשים היו רואים כיצד השמש הולכת ונעלמת, כלומר היום הולך ומתקצר, והיו אחוזי פחד שמה השמש תיעלם, ולכן הם היו פשוט עוצרים את השמש בלפידים, תופסים לפידים ועוצרים את השמש באור בלפידים כדי שלא תיעלם.
כדי להאיר במקומה?
כדי להאיר במקומה, או כדי למנוע שלא תיעלם. אגב, הלפים היו עושים את זה באורח, בוא נאמר, בצירוף מקרים, אולי מפתיע או לא מפתיע, ממש בחצי השני של הכדור, אגב, בחצי הצפוני של הכדור, סליחה, במקסיקו היה אותו דבר, ביום הקצר ביותר בשנה, היו לי מהצטקן למקדש הוי צ'ילופוצ'לי, מקדש השמש, ליד מקסיקו סיטי של היום, וגם כן היו מדליקים בלילה הזה, מדליקים מדורות, כדי לעצור את השמש, כדי שהשמש לא תיעלם. ובחצי השני של הכדור, בפרו, חג השמש של האינקה, האינטי ריימי, שוב, ביום הקצר ביותר בשנה. כלומר, יש כאן משהו שמאוד חובק עולם, יש כאן איזו תופעה קונברגנטית, כלומר, שאנשים ללא קשר תרבותי ביניהם, ללא איזשהם השפעות הדתיות, הגיעו לאותן המסקנות.
כן, וחגגו או ציינו את אותם האירועים.
את אותם, עכשיו, גם יום השוויון, יום השוויון בכל העולם, זה היום של ה-21 במרס, בכל העולם יום השוויון הוא היה סיבה לחגים, בחלק מהמקומות חגי שמש, כמו למשל בישוב במקסיקו, בטאוטיהואקן, שעד היום יש שם תופעה שארבעה מיליון בני אדם באים לבושים בחליפות לבנות, נמצאים שם כל הלילה, והם מסתובבים עם האשנות, מסובבים ככה ומנפנפים אותם, ולקראת הבוקר תוקעים בקונחיות, כמו שהיו עושים המתיישבים, בוא נאמר, נושאי התרבויות המזו-אמריקאיות לפניהם.
זה באמת מצליח להוציא צליל?
ודאי, ודאי, ודאי. ואיך שהשמש עולה, ארבעה מיליון איש צועקים, עולה, כן? אם לא רחוק ביוקטן שבמקסיקו, ב-21 במרס, יש תופעה באמת מופלאה. יש שם הרי הפירמידה בנויה כמדרגות, וב-21 במרס השמש היא בזווית כזו, שזה נראה כמו נחש מרצד על הפירמידה. המדרגות מטילות צד של נחש, זהו נחש הנוצות כצלקואטל, האל הקדום של חלק גדול מהתרבויות המזו-אמריקאיות. אני נסעתי שם פעם עם מאות בני אדם, ראיתי שם, נסעתי במיוחד לראות את הזריחה, אבל ביום הזה היה גשום, כן? אז לא ראיתי כלום.
צריך גם מזל כשמנסים לתפוס דברים שקשורים למזג האוויר.
אז תראי איך הדברים האלה, יש לנו את ה... כלומר, אז יש לנו את האינטי ריימי ביום הקצר ביותר, יש לנו את ה... יש לנו את חגיגות הפוריות, שלתוך זה אנחנו צריכים להוסיף גם את החג הבבלי שהיה לכבוד השירה, שהייתה לכבוד תחייתו מחדש של תמוז, ואשתר ששרה לו שיר אהבה, היה להם חג עם קרנבל ביום השוויון. אפשר לחבר לזה את חג הייתום, את הנרואז הפרסי, שהוא חג שבעת הסמכים, כי הם אוכלים שבעה מאכלים שמתחילים בעוד סמך. זה גם כן חג פוריות פרסי שנחגג ביום השוויון, והחג הזה השפיע מן הסתם על חג הפורים שלנו. תחשבי גם קצת על הצורה של אוזן המן, למרות שהשם הוא גרמני, הצורה של אוזן המן היא צורה של צלמית פריון פרסית. אם נלך יותר קרוב, נתקרב אלינו,
כן.
היה לנו גם כן סמוך ליום השוויון, במצרים את חג אוזיריס, שהוא חג הצמיחה, חג ההתחדשות, שעד היום הוא נחוק במחתרת באזור לוקסור למגינת ליבם של כהני הדת המוסלמים.
וגם לא יש קשר לתקופה בשנה?
הוא קשור עדיין לתקופת השנה, להתעוררות, לאביב, לצמיחה.
כן.
זה הכם שאוזיריס, ש... גם כן המון אלים רוצחים אחד את השני, כאשר אוזיריס נרצח על ידי אחיו אל השיער הסט, ואחותו איזיס באהבתה הקימה אותו מחדש. ולכן צמיחה, היה לנו חגים כאלה גם בקנען, כן, לכבוד הולדתו מחדש של בעל, אבל אצלנו זה היה קורה לקראת עונת הגשמים, כלומר אצלנו
עונת הצמיחה הייתה לקראת... ציפיתי לזה, יש ממש אפליה לקראת
אצלנו היה... בחורף באירופה, באירופה החורף הוא קשור למוות, הוא קשור לחשיכה, הוא קשור לפחד. אצלנו, בגלל מזג האוויר, החורף קשור לצמיחה, להתחדשות.
נכון.
אז לכן החגים הם מסמלים דברים הפוכים, כי הצרכים היו הפוכים, ובעיקר הפחדים היו הפוכים. אז זה למשל, עכשיו אם את תסתכלי כרגע, חלק גדול מהחגים שישנם גם באמריקה, החגים הקתול, החגים האינדיאנים כביכול, שישנם בדרום אמריקה, הם קשורים גם כן לעונות שנה. פסטיבל סנטו תומה בצ'יצ'י קסטננגו שבגואטמלה, פסטיבל הכי יפה באמריקה התיכונה, שוב ביום הקצר ביותר בשנה. פסטיבל אחר, למשל החג, שאולי הפיאסטה הכי מרהיבה, הפייסה של פואקרטמבו, כיום היא נקראת על שם הבטולה מקרמן, אבל הייתה שם תופעה אקלימית מיוחדת, שבתאריך זה מתישהו באמצע יולי, הייתה קורית תופעה שיש שם בגלל הבדלים קיצונים בטמפרטורה בין יערות הגשם לבין האנדים, במפגש של זרמי האוויר, היה שם משהו קורה, והיה עולה אוויר חם, ואז השמש בזריחה היה נראה כאילו שהיא מרצדת ממש. יש הטוענים שאפשר היה לראות שם שתי שמשות, והילדים היו מגיעים מכל רחבי האימפריה של האינקה למקום שהיום נקרא טרס קרוסס כדי לראות את הזריחה. כמו הספרדים ראו את הדבר הזה, הם הבינו שהם לא יכולים, הם הבינו שהם לא יכולים למנוע את החג הזה, לכן הם אמרו, אוקיי, אתם תעשו את זה לא סתם באמצע יולי, אתם תעשו את זה ב-16 ביולי, שזה היום הקדוש לבטולה מקרמן, כן?
יחדו שמחות,
כמו שלקחו את האינטירה מ-21 ליוני והעבירו אותו ל-24 ביוני כדי שיהיה לכבוד הקדוש יוחנן המטביל. יש גם תופעה, תסתכלו למשל בבוליביה, אמצע חודש אוגוסט זה הזמן שצריך להתארגן לגמור את העבודות החקלאיות, עוד מעט יתחילו הגשמים, ולכן הילידים היו מתאספים ורוצים להודות לאמא אדמה על היבולים שהיו ולהודות לה על היבולים שיהיו.
כן.
ולכן היו מודים, איך היו מודים? לבריקודים. היו מודים ובריקודים ובמכונות.
זה חיכיתי, זה המוכר והמפורסם.
כן, אז זה למשל החג של הבתולה מהרקיפיניה. שוב, לקחו הנוצרים חג פגני לחלוטין שקשור לעונות השנה ונתנו לו מעטה נוצרי. אם אנחנו ניקח את החג הגדול ביותר, המפורסם ביותר בעולם, וזה הקרנבל הקתולי, כן. גם הוא לא לגמרי המצאה נוצרית. הנוצרי הראשון והגאון מכולם היה פאולוס. פאולוס זה שהבין שאין, איך אומרים, לא יחר מזה שיביאו את הנצרות ליהודים, אלא צריך להביא אותה לגויים. ולכן הוא לקח את חג רומא, עדת רומא הפגנית, עדת כנען האלילית, מזג אותם ביחד ונתן להם איזושהי כסות נוצרית. הוא שם לב שבזמן שבין היום הקצר ביותר בשנה, שהוא סוף דצמבר, לבין יום השוויון, שזה 21 במרס, יש לנו כשלושה חודשים של חורף. ומכיוון שמדובר בחודשים של חורף, אצל רוב בני אדם זה קשור באיזושהי כדרות, יש צורך לתת שמחה לאנשים. ולכן היו מוציאים את האנשים לחגים שבהם התירו טאבויים. הרי בכל חברה ישנם איסורים, שכדי לשמור על האיסורים האלה, אתה חייב להתיר אותם בצורה מבוקרת. כן? כל הרעיון של טאבו שאתה מתישהו מפר אותו כדי לאפשר לאנשים לחזור למסגרת. ולשם זה נועדו הקרנבלים בכל העולם. הוא לקח את האירוע הזה שהוא סיאו של החורף ואמר, רבותיי, זה יהיה קשור לצום של ישו. אבל גם אפשר לראות בקרנבלים כקשורים לעונות השנה.
מדהים, זה נשמע שהנרטיב הזה שלו ממש תפס, כי עד היום הרבה אנשים מקשרים את החורף לכדרות או לתחושה אפלה.
נכון מאוד, אצלנו בדיוק ההפך, כי אנחנו באים מהכלים אחר, בדיוק. עכשיו תראי, את יודעת, הדברים האלה, הרעיון הזה, לפלא בעיניי, כיצד הדברים האלה טובים, חוזרים בתרבויות שונות. למשל, דיברנו על האביב, כן, על חג הצמיחה. אני עכשיו בדיוק נזכר, אנחנו בהולי, בחגיגות הצבע שיש בהודו, כן, עם הריקודים, עם המחולות, גם כן קשור לאותו עניין. כך שהרעיון הזה שיש עונות שנה, שיש שמש, יש מילוא הירח, יש חורף, יש אביב, יש קיץ, הוא חוזר בתרבויות שונות. הייתה גם בקחנליה ביוון, היו שלוש בקחנליות שגם כן היו קשורות לעונות השנה. הייתה בקחנליה שקשורה לשיבה של פרספונה מן המתים לחק אימה דמטר. כלומר, אנחנו בכל מקום יש לנו את האירועים האלה, את החגים האלה, שמחברים באמת בין החקלאות, בין האקלים, לבין החגיגה, לבין השמחה, הייתי אומר, או היצר שקשורים לכך.
דוקטור גילי חסקין, מדריך טיולים בארץ ובעולם, תודה רבה לך על המידע הזה.
תודה שלום.
להתראות.
כן, אני זוכר שהייתי פעם בכנס ודיברו על טקס הורדת גשם בהודו, שם יש תלות חזקה מאוד במונסון, וזה נקרא יאג'נה. הם בונים מין מזבח שהוא כולו מעץ, ענק אבל, משהו של עשרות מטרים על עשרות מטרים של עצים, ואז הם מציטים אותם. ומחבר המאמר בכנס שבו הייתי אמר שבתנאים אטמוספיריים מסוימים, האשן שעולה מדורה הענקית הזאת, זה משהו, שטח אדיר, כן. וכמות עצומה של עצים שנשרפים, יכול להינסה מעלה אל האטמוספירה, ובהינתן שיש מספיק לחות ותנאים מטורולוגיים מתאימים, יכול גם לרדת גשם.
אז הם באמת משפיעים.
ניסו לפחות השפעה מלאכותית על הגשם באמצעות טקס של שריפת עצים.
אז יצא לך גם לראות דברים כאלה בהסתובבויות שלך בעולם, או שרק
לא ראיתי.
לשמוע בכנסים?
כן.
טוב, אז הלוואי שנזכה לטייל ולראות דברים שלא יכחדו לנו. טיפול פסיכולוגי מצריך מוטיבציה. מוטיבציה גדולה, הייתי אומרת, מצד המטופלת או המטופל, אמון גם בין המטופלת והמטפלת. הרבה גורמים צריכים להיכנס לעולם הזה של טיפול פסיכולוגי, ו... שלא לומר שבטיפול פסיכולוגי לילדים ולילדות, אולי הדברים האלה אפילו יותר מורכבים, משום שהבחירה אולי לא נעשית על ידם ממש, והסוגיה הזו של אמון ואיך בונים אותה. אז הצטרף אלינו לאולפן עופר כהן, פסיכולוג חינוכי בשירות הפסיכולוגי בחיפה, מחבר הספר צייד המחשבות.
ציידת המחשבות.
ציידת כן. המחשבות, ספר הרפתקאות טיפולי לילדים ולילדות ובנות נוער. היי עופר.
היי.
אז איך כותבים משהו שהוא גם טיפולי וגם נרטיבי סיפורי? תכף תספר לי, כי זה נשמע לי מורכב. אבל בוא נדבר רגע על הבעיות האלה שכרוכות בטיפול, וקל וחומר טיפול בילדים. זה אגב הספר, אני מחזיקה אותו לצופים ולצופות שלנו, מאזינים יאזינו. כן.
אז את יודעת, ככה, כשאני עובד עם ילדים, אחד מהדברים שעולים הרבה, וזה לא משנה כל כך איזה בעיה הם הגיעו איתה, זאת אומרת, הם יכולים להיות עם איזושהי בעיה חברתית, או איזושהי חרדה ממשהו, קושי נגיד להתמודד עם כל מיני כעסים. משהו שתמיד עולה ועולה חזק, זה המחשבות המטרידות שהן נמצאות אצלם בראש, לוחשות להם באוזן, כל מיני דברים מגילים ונוראים, והם לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה. ובעצם, מה שאנחנו עושים בטיפול פסיכולוגי, זה לעזור להתמודד עם הדברים האלה, לתפוס איזושהי עמדה אקטיבית שבאה ואומרת, די, אני כבר לא הילד כפות שלך, של המחשבה הזאת, אני עכשיו עומד להתמודד.
במונחים
מחשביים. במונחים מחשביים מאוד.
כן, כן.
זה משפט שגם ילדים אוהבים אותו, כאילו, די, אני כבר לא ילד כפות.
הם אומרים אותו הרבה.
כן, כן. ויש המון המון דרכים כדי לעשות את זה, ואחד מהדברים ששמתי לב זה שבעצם אם יש לי ילד בטיפול, ואני עובד נוכל נורא קשה כדי שיקבל את הכלים האלה, אז למה בעצם לא להוציא את זה? כאילו לפתוח את ה...
להוציא את זה מהמסגרת הטיפולית בלבד,
נכון, להוציא את זה מתוך הטיפול הפסיכולוגי, כי זה המון המון דברים שילדים יכולים להשתמש בהם, שכולנו יכולים להשתמש בהם, אבל במיוחד ילדים, שלא מכירים את הכלים האלה, כי הם לא לומדים אותם בשום מקום.
כן, ולהגיע לטיפול זה באמת הרבה מאוד שלבים בדרך שצריך לעשות, לא בטוח שכולם עושים את זה, ואתה אומר, אפשר פשוט להוציא את זה אאוטסורסינג עצמאי, do it yourself שכזה.
נכון.
טיפול, do it yourself.
נכון. הרבה פעמים מה שקורה זה שילדים יש להם איזו רתיעה מטיפול. הם יודעים שיש דבר כזה פסיכולוג, הם לא בדיוק יודעים מה זה. לפעמים גוררים אותם לפסיכולוג, ואז מן הסתם אין להם מוטיבציה, כי זה קצת מרגיש כמו איזה שיעור, או ללכת לרופא.
עוד חובה.
כן, עוד איזושהי חובה. ילדים באופן כללי הם תפי הסביבה, אז הם צריכים כל הזמן להתמודד עם זה שאומרים להם מה לעשות. ולוקח המון המון זמן בעצם כדי לייצר איזשהו קשר איתם. ולהסביר להם מה קורה בתוך טיפול. ויש דרך לעקוף את זה. כאילו אנחנו יכולים להשתמש במודלים שילדים מכירים. הם אוהבים סיפורים, הם אוהבים משחקים. והרעיון בספר הזה זה שבעצם כל ילד, לא משנה עם מה הוא מתמודד, וזה לא חייב להיות איזה בעיה נורא נורא חריפה, זאת אומרת, הוא לא צריך אולי אפילו איזשהו טיפול מאוד ממושך, יכול לקחת את הספר הזה, ולקרוא אותו, וקצת ללמוד. וכמובן, המטרה, נגיד, הנוספת וחיונית, זה שבעצם זה יהיה סיפור מעניין.
כן, זה לא ספר עיוני, זה ספר עם עלילה, וממש ככה קוראים בו דברים מעניינים, יש מכתבים מילדים שכתובים בו.
נכון.
שאתה בדית, אני מניחה.
נכון, כמובן שבדיתי את המכתבים. בגדול הרעיון היה שבגלל שיש לנו המון המון בעיות שילדים מתמודדים איתם, אז כל פרק מדבר על איזשהו ילד אחר, שיש לו איזושהי בעיה אחרת. כן. נגיד, ילדה שהיא נורא נורא מוסחת, ויש לה המון המון מחשבות שמציפות אותה ולוקחות אותה לכל מיני כיוונים, או ילד שמפחד ממה יקרה לו בכיתה ושהוא לא מקובל, או ילד שכל הזמן כועס על אבא שלו, ומיליון מיליון בעיות. והציית המחשבות, אליזבת, הגיבורה של הספר, שהיא מדענית ממעבדה מאוד מאוד סודית מהטכניון, היא עוזרת להם להיכנס לראש ולהתחיל להילחם מול כל המחשבות האלה ש...
אז היא מדענית מחשבות? היא חוקרת מחשבות?
היא חוקרת מחשבות וציידת, כן, יש לה מין רובה כזה גדול, אוקיי, bad ass כזה, והיא נכנסת, והם הם עושים שם סדר. וילדים מאוד אוהבים את המטאפורה הזאת. בכלל, ילדים צריכים איזושהי מטאפורה מאוד מוחשית.
יש עוד ילדים שמפחדים ממפלצות מתחת למיטה?
יש הרבה ילדים שמפחדים ממפלצות.
בחדרון בארון, אתם זוכרים את הספר הזה?
לגמרי. לגמרי. כן, יש הרעיון הזה שבעצם להנגיש את הדברים האלה לילדים בצורה חיה ומוחשית, הוא לא חדש. זה לא משהו שכאילו הספר הזה מגיע איתו. הרעיון זה שאנחנו בעצם נותנים להם איזשהו משהו ממש מוחשי שהם יכולים להילחם מולו. וכשהם תופסים את העמדה הזאת שאני והמחשבה שלי זה לא אותו דבר, המחשבה הזאת זה לא משהו שהוא באמת נכון, או בהכרח נכון. אם נגיד ילד יש לו, בא ואומר לי, אתה יודע, לא לקחו אותי לקבוצת כדורגל וכולם שונאים אותי. אז אני יכול להגיד לו, רגע, אתה בטוח שכולם שונאים אותך? אתה בטוח שהמחשבה הזאת, התורדן הזה, המחשבה המציקה הזאת, היא באמת נכונה? ואנחנו קצת בודקים את זה, וכשהוא מצליח להתנתק מהמחשבה, אז גם הרגשות והרגשות שהוא חווה וגם התגובות שלו הם משתנים.
משתנות, כן. וצריך להגיד שמומלץ גם להורים לקרוא את זה יחד עם הילדים והילדות, משום שיש כאן כלים ומושגים שיכולים לעזור לשני הצדדים, והרבה פעמים ההורה הוא חלק פעיל וחשוב מאוד בשינויים שילדים חווים.
מאוד, מאוד. טיפול בילדים הוא תמיד דורש איזושהי התערבות עם ההורים. לא תמיד ההורים צריכים להיות בפוקוס, אבל זה טיפול עם הורים. אז הרבה פעמים מה שאני ככה רואה מה שהספר יצא, זה שהורים חוזרים אליי ואומרים, אנחנו קראנו את זה, והאמת היא זה עזר לנו, בכלל עם הבעיות שלנו, לא קשור לילדים, הם ככה קלטו לעומק את התיאוריה הקוגניטיבית. אני אגיד גם שהספר עצמו בעצם הוא מתוך גישה שנקראת CBT, זאת אומרת, טיפול התנהגותי קוגניטיבי, שהיא אחת הגישות הפופולריות היום בטיפול. אז הורים גם קוראים את זה עם הילדים, או קוראים את זה בעצמם, ויכולים להרוויח מזה.
עופר כהן, תודה רבה לך שהגעת לאולפן, שסיפרת על הספר, שכתבת אותו בכלל, אז הנה ציידת המחשבות, זה עכשיו נמצא וזמין, וההורים והילדים יכולים לקרוא ביחד.
נמצא בחנויות ובאתר הוצאת גוונים, כן.
תודה רבה לך. יואב, אנחנו צוללים אל תוך המקרים המשונים או הנתונים שנאספו במהלך שנת 2017, ואחד הנתונים המעניינים זה שבארצות הברית בדקו מה אנשים חושבים על שינויי האקלים, במיוחד על ההתחממות הגלובלית, ונמצא שרובם הדי מוחלט מאמין שהיא מתרחשת, שההתחממות הגלובלית מתרחשת, ובמקביל, בד בבד, חושבים שהיא לא תשפיע עליהם.
כן, זה ממצא מאוד מוזר. לכאורה אפילו, אני חושב שאולי צריך להתבסס על עניינים פסיכולוגיים כדי להבין שיש פה קבלה מצד אחד של העובדות הפיזיקליות,
כן.
בלתי ניתנות להכחשה, נמדדות ואפילו מורגשות בהרבה מאוד מקומות בארצות הברית. ומצד שני, זה קורה למישהו אחר, זה לא משפיע עליי. שבשעה שבפירוש... להיות. יש עשרות מיליוני אמריקאים שמושפעים באופן ישיר מהתוצאות של שינוי האקלים, שחצי אמריקה, חצי היבשת הזה חווה ומרגיש, החל מעליית מפלס מהאוקיינוסים בדרום פלורידה, וההצפה של כבישים שלמים שנמצאים חלק מהזמן מתחת למים, זה סופות ההוריקן המתניות במפרץ מקסיקו, הבצורות והשריפות בקליפורניה, ו... הצד השני של המטבע הוא כמובן סופות השלג הקיצוניות בצפון מזרח ארצות הברית. וכל השינויים האלה נחווים על ידי באמת עשרות מיליוני תושבים בארצות הברית, שאומרים, כן, שינוי אקלים זה דבר אמיתי, אבל זה לא קורה אצלנו.
כן, אני חושבת שזה די רווח המחשבה הזו, או ההפרדה הזו מהתופעה להשפעות שלה עלינו בעידן הנוכחי. אולי כדאי להעלות את המודעות למה כן יכול לקרות ב-30 השנים הקרובות, נגיד, ב-30 או 40 השנים הקרובות.
כן, אז אני אגיד על זה משפט אחד. ראשית, אני לא בטוח אם זה כלל עולמי או שזה תופעה אמריקאית. ואני אגיד למה. כי בארצות הברית יש מאבק שלא פסק לצערי, ואולי אפילו התחדש לאחר בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות והמינוי של סקוט פרויט לתפקיד ראש הסוכנות להגנת הסביבה, ה-EPA, שהם שניהם מכחישי אקלים, או לפחות אנשים שטוענים שגם אם יש שינוי אקלים, הוא לא תוצאה של מעשה ידי אדם, ולכן אין צורך לנקוט בשום פעילות.
מיוחדת.
אחת, כן, כדי להקטין את האפקטים, או למנוע את התוצאות ההרסניות לדורות הבאים. ובארצות הברית, עד לפני שנתיים, הייתה תחושה, והייתי בהרבה מאוד כנסים ודיברתי עם מדענים שהטובים ניצחו, כלומר שהצלחנו להעביר את המסר לציבור האמריקאי הרחב כנגד השדולות מטעם תעשיות הפחם והנפט שהכחישו את האחריות
של הישירה האדם.
שלהם, בוודאי לכך שהאקלים משתנה ויש התחממות כתוצאה מעלייה בריכוז פחמן דו-חמצני באטמוספירה.
כן.
אני רוצה לתת שני מספרים שהמאזינים והצופים יוכלו לזכור. 320 חלקים מיליון של גז פחמן דו-חמצני באטמוספירה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, 410 היום.
320 מיליון חלקים?
כן, זאת אומרת...
לעומת 410 מיליון.
כן, זאת אומרת, עלינו ביותר מ-35% תוך 60 שנה. זה אומר שבכל נשימת אוויר שסביבנו, כמות ה-CO2 עלתה קצת. עכשיו, זה לא משהו שאנחנו מרגישים פיזיולוגית, זה לא... גורם לנו בינתיים שום דבר, אבל האטמוספירה מרגישה את זה, משום שזה גז חממה חזק מאוד, שבולע את הקרינה התת-אדומה שנפלטת מן כדור הארץ, פשוט יותר חום נשאר במערכת. אז הפיזיקה מאוד פשוטה ומובנת, אבל יש אנשים שמכחישים את האחריות, את הקשר בין פליטת גזי חממה על ידי שריפת דלקים מאובנים. כך אנחנו מייצרים חשמל ברוב העולם, עדיין, לצערי, לבין התוצאות הנראות לעין של השינוי האקלימי, שרק התחלנו להרגיש את התחלה של הפתיחה של המבוא, לדעתי, של מה שהולך לקרות.
בדרום ארצות הברית אין עדיין משטחים או שטחים חקלאים גדולים שכן מרגישים את השינויים האלה, ואז זה לא מייצר שיח גדול, גם אגב בארץ, שיח על התוצרת החקלאית, על המזון של כולנו.
אני חושב שיש שיח כזה כבר עכשיו, אי אפשר להכחיש אותו, כשלא יורד גשם במשך שבועות וחודשים, ושום ריקוד גשם או תפילת גשם לא תעזור במקרה הזה,
כן.
אנשים מבינים שמשהו משתנה. ראיתי תוכנית טלוויזיה ששודרה לא מכבר, שנקראת שנים של חיים בסכנה, Years of Living Dangerously, שאגב התחילה עכשיו העונה השנייה שלה, ושם המראיינים נסעו לדרום טקסס, שזה אזור שהוא חלק מהבייבל בלט, מאוד רפובליקנים, קשורים גם חזק לתעשיית הנפט, ואתה רואה את החקלאים בעיירות המאובקות האלה, ואולי למאזינים יש את התמונה הזאת של השיחים שנשאבים ברוח ככה.
כן.
אין חקלאות, אין מים, והם עדיין מתקשים להאמין שזה תוצאה שלנו ולא של איזה זעם אלוהי אקראי.
זה מוזר, אני מקווה שזה הולך ופוחת, ההשתייכות המפלגתית. אגב, הנתונים שככה ציינתי מקודם הם מהניו יורק טיימס, והם מסתמכים על מחקר שנעשה בייל, כך שזה בסופו של דבר אקדמי, וזה חשוב להגיד, וכן נמצא שכבר אין יחס מאוד ברור בין השתייכות מפלגתית, ספציפית שוב אנחנו מדברים על ארצות הברית, רפובליקנים, דמוקרטים, בין היחס להשתייכות המפלגתית לבין הדעה על שינוי אקלים. אז יכול להיות שלמרות שאתה איש דרום, ולמרות שאתה אולי מצביע לרפובליקנים, יכול להיות שאם אתה גם חקלאי או בעל כמה שטחים, מתחיל לחוות את השינויים האלה, אז אולי אתה בכל זאת תחשוב אחרת.
אני רוצה לקוות שזה ככה, אבל המחקר של ייל הוא מלפני שנתיים. ואני חושב שמשהו
לפני רק... טראמפ?
כן, בדיוק, פוסט טראמפ, אנחנו חווים משהו אחר,
כן.
והיה מעניין לראות את ההשתנות, אם יש כזו, אני מאוד מקווה שלא. העובדה היא שממשל טראמפ פשוט מנסה להפוך את כל החקיקה הסביבתית והאקלימית של ממשל אובמה, ופשוט יגרום נזקים סביבתיים שלא עכשיו הם יקרו, הם יקרו 10-20 שנה down the road, אז המצביעים העתידיים של הרפובליקנים ירגישו את טיפשותן של ההחלטות שהתקבלו היום, לצערי.
צריך להגיד שארצות הברית היא עדיין המזהמת הגדולה ביותר בעולם.
השנייה? כן, אחרי
כבר,
סין. כן, סין עברה אותה. אבל לפחות סין ומי שעומד בראשה, שיו, אז הם יודעים שהם בבעיה, משום שלפליטת גזי חממה בסין, בגלל תעשיית האנרגיה, עתירת הפחם שלהם, נלווית גם פליטה של כמות עצומה של זיהום אוויר שגורמת למחלות ומקרה מוות, כן. ומספרים כמעט דמיוניים במושגים ישראלים. אנחנו לא מסוגלים להבין את זה, אבל אני קראתי מחקר, 6,000 איש ביום מתים או סובלים מהתוצאות הישירות של זיהום אוויר, שהוא כתוצאה מהפקת אנרגיה מדלקים מאובנים של פחם בעיקר. אז סין לקחה את ההובלה, סין והודו לוקחות את ההובלה במאבק נגד שינוי אקלים על ידי מעבר מאנרגיות ישנות, מזהמות, לאנרגיות מתחדשות, בעיקר אנרגיית השמש, ואני שמח שישמענו שירים על שמש.
נכון.
שמש היא החברה שלנו, היא טובה לנו, אנחנו צריכים אותה, לא לחינם דוקטור חסקין דיבר על פולחני השמש, ועל הרצון שהיא תבוא ותאיר כן. את ימינו, אנחנו פשוט לא מנצלים את מה שהיא נותנת לנו.
מספיק טוב, נכון.
נכון, אנחנו לא עושים את מה שהיא מציעה לנו לעשות, אבל אני חושב שיש איזה עידן של התפקחות, בגרות, והשתפרות לקראת העשורים הקרובים, משום שזה לא מקיים ואי אפשר להמשיך במשק האנרגיה כפי שהוא כיום. יש התעוררות עולמית, משום שאנשים רואים, אפילו אלה שאני קורא להם מכחישי אקלים, יודעים בסתר ליבם שזה אנחנו,
כן.
ושאנחנו צריכים לפעול משהו כבר עכשיו, לא לחכות, שזה יקרה, שהסנות הגדולים יקרו.
כן. כן. אני רוצה שנספיק לדבר גם על תופעה שהיא אולי יותר מושמעת, אבל לא בהכרח משפיעה עלינו עכשיו. אנחנו רק יודעות ויודעים שהיא ככה מתרחשת, וזה הנה אני אומר, הנמסות, ואתה תגיד, הפשרה,
כן.
של קרחונים, של בעצם, אם אני לוקחת את גרינלנד רק כדוגמה, אז זה 270 מיליארד טון קרח ש... מופשרים.
נכון, הופכים למים.
הופכים למים בשנה.
אני שמח שהשתמשת בהתחלה במונח השגור והשגרתי, שכמעט כולם אומרים אותו, קרחונים נמסים. אני כפיזיקאי, ויגידו אולי קצת פיינשמקר, מקפיד בתיאור הנכון של מעברי הפאזה.
שזו לא
הנמסות. שמשהו ממוצק הופך לנוזל, זה תהליך של התחה או הפשרה, וקרח מפשיר והופך למים נוזליים. ויפה אמרת, גרינלנד מדהיגה אותנו מאוד, משום שקצב ההפשרה של הקרחונים בגרינלנד הוא מהיר וחזק מאוד, מה שגורם לשני דברים. ראשית, שחרור של כמויות גדולות מאוד של מים מתוקים אל תוך האוקיינוס האטלנטי הצפוני, וקירור של החלק הזה של האטלנטי,
כן.
פשוט מים קרים זורמים אליו, ושינוי מאזן הקרינה בגרינלנד. וכאן אני חייב להשחיל לשיח שלנו מושג שנקרא אלבדו. בפיזיקה זאת אומרת, כמה מהאנרגיה הסולארית שפוגעת במשטח חוזרת אל החלל. ככל שהמספר הזה יותר גבוה, המשטח יותר בהיר ויותר לבן, ולכן קרינת שמש פוגעת בו, חוזרת אל החלל.
כן.
אם המשטח הוא כהה, אז שחור כמו הלפטופ שלי, אז הוא
בולע... יותר מהקרינה נבלעת.
ונפלטת חזרה כחום. ולכן אנחנו, בשביל לקרר את כדור הארץ, רוצים לבן, ומעדיפים שיהיו פחות קטעים.
אז הקרחונים טובים גם בגלל הבהירות שלהם.
בדיוק בגלל התכונה הזאת, כי הם באיזשהו מקום מאזנים, או יכולים לבלום את ההפרה הזאת של האיזון האנרגטי של כדור הארץ.
כן.
ומה שקורה בגרינלנד הוא תהליך שאנחנו קוראים לו משוב חיובי, כלומר, הטמפרטורה עולה, הקרח מפשיר, מפנה את מקומו לשטחי סלע כהים יותר, מביאים להתחממות נוספת, עוד קרח מפשיר, ולכן זה תהליך שמאיץ את עצמו ובצורה לא טובה עבורנו. זה
אגב,
פשוט...
זה לא רק שהקרח חושף סלע, אלא הרבה פעמים הקרח, משום שהוא סוחף איתו עוד כל מיני חלקים מהאדמה או דברים כאלה, הוא עצמו מתלכלך,
נכון,
הופך כהה,
יפה,
והוא
אמר.
כבר בעצם משנה את האלבדו.
אנחנו רואים בצילומי לוויין ובתצפיות ממש מגובה נמוך, שטסים עם רחפנים מעל הקרח, שנחרצים בתוך המשטחים הלבנים נהרות, שצבעם חלחל, כהה יותר, משתקפים בהם השמיים, mm-hmm. ואז הם בולים יותר קרינת שמש, ולמעשה ממשיכים לחרוץ קניונים, קרווסים, ככה זה נקרא בעגה המקצועית.
קרווסים.
קרווס, כן, זה מין תהום בתוך הסלע, שאוי ובוי למי שנופל לתוכה, והמים האלה גם חודרים לעומק הקרחונים, ולמעשה עושים מין שימון או לובריקציה של תחתית הקרחון, בשכבת המגע שלו עם הקרקע המוצקה,
כן.
וגורמים לו להתחיל לנדוד יותר מהר. זה אומנם תהליכים איטיים, סנטימטרים בשנה, אבל הם מתרחשים לנגד עינינו, והצבע של גרינלנד הולך ומשתנה. אז זה דבר אחד. דבר שני, הקרח הזה, שהוא קרח יבשתי, פשוט מוסיף עוד מים לאוקיינוסים,
כן.
והמפלס עולה.
דיברת
המפלס...
גם על המליחות והמתיקות, אז החשיבות של שמירה על מידת מליחות מסוימת, זה בגלל האקוסיסטם שחי
זה,
בים?
זה משפיע באוקיינוס. על אחד המערכות המורכבות והלא מובנות עד הסוף, של זרימת המים באוקיינוסים. יש זרמים שאנחנו מכירים, רובנו ודאי שמעו על זרם הגולף, אבל יש עוד זרמים, זרם הומבולט, שהוא זרם קר, הגולף, מים חמים, הזרמים באוקיינוסים מסיעים עודפי חום מהאזורים המשווניים, היכן שקרינת השמש היא מקסימלית, אל האזורים בכתבים.
כן.
וזה מין מערכת שאנחנו קוראים לה הסירקולציה הטרמו-הלינית, המים החמים והמלוכים,
כן.
שזזים על פני השטח מדרום לצפון, נגיד בחצי הצפוני, ואחר כך שוקעים למעמקי המצולות וחוזרים בעומק מהכתבים כזרמים קרים, אל קו המשווה. עכשיו, מה שהחשש הוא של רוב המדענים, ואנחנו עכשיו מתחילים לנסות לפענח את התוצאות העתידיות של קירור צפון האוקיינוס האטלנטי, מה זה יעשה לזרם הגולף? מה זה יעשה לאותה חגורה של זרמים? זה מסוע ענק של עשרות אלפי קילומטרים של זרמי מעמקים וזרמי פני שטח בים, והם בעצמם, החום הזה שמוסע בתוך המים, משפיע על האטמוספירה שמעליו, ומשנה את תפרוסת הלחצים, ובעקבותיה את תנועתן של מערכות הלחץ העולמיות.
זאת אומרת שהזרם הזה יכול להשפיע גם, אם זה משפיע על האטמוספירה, גם על מזג האוויר שנמצא מעליו?
מעליו, ובסמוך לו, כי אם את מקררת לפתע מסות גדולות של אוויר באזור גרינלנד וצפון האוקיינוס האטלנטי, זה ישנה את תנועת מערכות הלחץ לכיוון אירופה, ובמשתמע גם לאזור שלנו. זאת אומרת, זה שקרחונים מפשירים בגרינלנד, הרבה אנשים בישראל חושבים לעצמם, טוב, נו, אז רק הפינגווינים והדובים הלבנים, why should I care? אז המערכת היא שלובה ומקושרת, ומה שקורה במקום אחד בעולם, משפיע על מקום אחר בעולם, ולכן האקלים שמשתנה לנגד עינינו, הוא עושה מין תגובת שרשרת. זה לא משהו שיקרה מחר בבוקר, אלא אנחנו רואים כבר שינויים ארוכים, גם בזרימה באוקיינוסים, גם באופן שבו מערכת הלחצים משתנה ומסתדרת. כן.
אז התופעות האלה באמת פחות מדוברות לעומת העלייה של מפלס המים.
נכון, כי זה ביטוי מותר מוחשי.
וזה חשוב שאנחנו מדברים על זה.
כן, כי אנשים רואים את זה בעיניים. זאת אומרת, זה לא דבר שאפשר להסתיר אותו. הקצב עכשיו הוא אמנם סך הכל 4 מילימטר לשנה, אבל...
עליית פני המים.
עליית פני המים כרגע, וזה נובע מתוספת מים שמפשירה בקרחונים, בכתבים. אגב, הקוטב הצפוני הוא לא קרחון יבשתי, הוא נמצא על המים, ולכן האפשרה שלו היא כמו אפשרה של קוביית קרח בתוך קוס קוקה קולה. זה לא ישנה את המפלס. אבל הקרחונים בגרינלנד ובאנטארקטיקה הם קרחונים יבשתיים, וכמובן קרחוני האלפים וטרה דל פואגו בצ'ילה וכל מיני אזורים שבהם יש קרח על היבשה, אם הקרח הזה מפשיר, זה תוספת מים, ואז המפלס עולה. ודבר שונה שכל ילד יודע, כשמחממים נוזלים הם מתפשטים. ילדים יודעים את זה, כי כשהם מכניסים את הטרמומטר עם הכספית לפה, הם רואים את הכספית עולה אם יש להם חום, נכון, בהנחה שזה לא מתחום דיגיטלי ששמים על המצח. גם המים מתפשטים כשמחממים אותם, ולכן החימום העולמי הזה שאנחנו חווים מתווסף על התוספת של המים, ופשוט מעלה לאט לאט את המפלס.
חשוב לי שאנחנו נדבר על החום הזה, שא' הוא מטריד, ב' יש לו הרבה מאוד נזקים, הוא יוצר הרבה מאוד נזקים.
בלי ספק, אז כשבודקים את הסטטיסטיקה, ואנו אומרים לעצמנו איך 2017 ביחס לאחרות, אז ממה שנאסא פרסמה עד עתה, זאת הייתה השנה השלישית בחומה,
לא הכי חמה.
לא הכי חמה. הכי חמה הייתה 2015.
עדיין מחזיקה בשיא.
כן, כי הייתה גם שנה של אל ניניו, שהוא תופעה מחזורית של התחממות האוקיינוס השקט מול חופי פרו, שמשפיעה על התחממות כל כדור הארץ. בגלל זה אגב, וזה נמשך אגב שנה שלמה אל ניניו. ועכשיו אנחנו בשנת לניניה, שזה הפאזה ההפוכה של המחזוריות האקלימית הזאת.
זה בדרך כלל קורה אחרי אל ניניו שבא לניניה?
לא, לפעמים יש פאזה ניטרלית ולא קורה דבר, אבל לניניה, שזה בספרדית הילדה, לעומת אל ניניו שהוא הילד. ואגב, זה קשור למה שדוקטור חסקין הזכיר בשעה הקודמת, זו תופעה שמתרחשת בדרך כלל סמוך לחג המולד. בחצי הכדור הדרומי מול חופי פרו, הדייגים שמו לב ש סמוך לקריסמס, שזה האל ניניו, זה הילד, הילד ג'יזס,
כן.
ישו הנוצרי, המופיע, מתחילה התופעה הזאת, שקשורה גם לתמותה של דגים ולבצורות בחוף המערבי של דרום אמריקה.
הם רואים את זה כי זו השגרה שלהם בתור אנשים שעובדים בים.
נכון, אז הם הבחינו בזה מיד, הם שמו לב שזה מחזורי, ולשנים האלה הם קוראו שנות אל ניניו. אנחנו קוראים לזה בעגה המקצועית, אל ניניו סאודרן אוסצילשן, או התנודה הדרומית. אז יש לה פאזה חמה, שהיא אל ניניו, ועכשיו אנחנו בפאזה הקרה לניניה, כלומר, רוב האוקיינוס השקט הטרופי, קווי הרוחב שסמוכים לקו המשווה, קרים במעלה או שתיים מהממוצע הרב שנתי. וגם לזה יש תוצאות אקלימיות קרות, כלל עולמיות,
כן.
בין היתר בצורות בחוף המערבי של ארצות הברית, לעומת סופות שלגים מטורפות בחוף הצפון מזרחי של ארצות הברית, שלגים באירופה, בצורות במזרח התיכון. יש קורלציה מאוד מאוד גבוהה לצערי, ואני חושב שהחודשים הקרובים יראו את זה, שכשיש לניניה בפסיפיק, יש בצורת במזרח התיכון. והפתיחה של חורף 2017-18, כנראה מאמתת את הדבר הזה. עכשיו,
זה אומר שהחום כאן לא עבר את השיאים של 2015 בגלל התופעה של לניניה.
נכון. רואים בגרף שההתחממות נעצרה ויש איזו דעיכה קלה, אבל אין לי נחמה למאזינים. זה הולך להתחדש ביתר סט בשנה הבאה. עכשיו, למה הטמפרטורה מטרידה אותנו? גלובלית, כשמסתכלים על הטמפרטורה, השינוי העולמי בסך הכל, אם אני אסתכל על 100 השנים האחרונות, זה בערך מעלה צלסיוס, גלובלי. אבל במקומות מסוימים הרבה יותר חם,
כן.
והמקומית יכול להיות שהשינוי היה של בממוצע 3 מעלות, אולי אפילו יותר, ומחקרים שנערכו בישראל, למשל עם נתונים של השירות המטאורולוגי, דוקטור ברוך זיו, חברים מהאוניברסיטה הפתוחה, ביחד עם פרופסור הדס סערוני מאוניברסיטת תל אביב, חקרו את שינוי הטמפרטורה בישראל, והם גילו שב-30 השנה האחרונות, הממוצע עלה בחצי מעלה לעשור. כלומר, מעלה וחצי תוך 30 שנה, שזה יותר מהממוצע העולמי. זאת אומרת, בישראל זה מורגש ביתר סט, וזה אומר שגם הלילות נהיים יותר חמים, וגם הימים נהיים יותר חמים. זה דבר אחד שהוא מורגש. וגם טמפרטורת המינימום שהייתה אמורה לבשר איזושהי נחמה תרמלית, היא גם נהיית יותר גבוהה. אז כשמסתכלים על הפילוג של איזה חודשים נהיו יותר חמים, או מה רצף הימים החמים, מה שאנחנו קוראים גלי חום, אנחנו רואים בישראל שהקיצים נהיים יותר חמים, מספר הרצפים של ימים חמים גדל בשלושים שנה האחרונות, טמפרטורת המינימום בקיץ עולה, כלומר, הלילה נהיה יותר חם ואינו מאפשר מנוח. לכל העובדות האלה, הסטטיסטיות, היבשות, יש מובן השפעות פיזיולוגיות עלינו, מרגישים פחות טוב, יותר קשה לישון בלילות חמים. מה שאנחנו עושים, אנחנו בורחים אל הממזגנים, מנצלים יותר חשמל, ואז למעשה...
פולטים יותר גזי חממה,
אבל אנחנו פולטים אוויר חם אל רחבי העיר, וגורמים בצורה בלתי מכוונת להתחממות נוספת של המרחב העירוני, מה שנקרא בעגה המקצועית.
התחממות מקומית, לוקלית.
בדיוק, קוראים לזה אי החום העירוני, The Urban Heat Island Effect. למעשה, הערים הופכות להיות... בנוסף להתחממות האקלימית שאותה תיארתי של מעלה וחצי ב-30 שנה, אנחנו מעשה באזורים אורבניים גדולים כמו גוש דן, מרחב חיפה, אזור באר שבע, אזור העיר ירושלים, בגלל הרצף הזה של בטון ואספלט, וכמויות מטורפות של מזגנים, כי האוכלוסייה הגדלה, יותר אנשים צריכים מזגנים, כי אנשים יותר סובלים בקיץ, אז אנחנו מחממים את האזורים האלה עוד בנוסף, בעוד מעלה או שתיים, במשך הלילה ובמשך היום, וגם לכך יש תוצאות.
אז לעירוניים שבינינו חם עוד יותר.
נכון.
איי, 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 המצב בעייתי. אני מופתעת מכך שאני שומעת הרבה מאוד אנשים סביבי, שמחים על כך שהחורף לא קורה, בוא נגיד ככה. הם מרוצים מזה, הימים החמימים נעימים וטובים להם. צריך להבין שלעובדה שיש 10 חודשי קיץ, פחות או יותר, יש השפעה, וזה לא רק באמת ההשפעות הפיזיולוגיות עלינו, יש ממש השפעות רחבות
היקף. לא, ברור, כל ייצור המזון בישראל מוטל עכשיו בסכנה, בגלל שלא ירדו גשמים, לא לחינם אנחנו קוראים להם גשמי ברכה, ומחכים להם בנובמבר, והם מתמהמהים, ולא מגיעים גם בדצמבר, השנה באמת דצמבר חריג, אני רק רוצה לקוות שינואר, מתחיל לעשות קולות של חורף, באמת ראינו משהו במפות בסילבסטר, יהיה גשום, אבל זה בשורה קצרת טווח.
כן.
כי כשמסתכלים על המאזן הכולל של חורף כמו החורף השנה, זה יהיה חורף שחון, זה רע לכינרת, זה רע למקורות המים, זה רע לאקוויפרים, שמהם אנחנו שואבים את המים, וזה רע לשדותינו ולטבע, לטבע אין מים. אנשים נוטים לשכוח את זה, אבל אנחנו לא צריכים מים רק בשביל תעשייה וגידול חיטה ותירס. אנחנו צריכים שיהיו מים בנחלים ובבריכות ובאגמים ובכינרת ובגולן, כדי שבעלי החיים והצמחייה שחולקים איתנו את אותה פיסת אלוהים הקטנה שלנו, יוכלו לשרוד. ומה שהולך לקרות בחורף הזה, זה שהולך להיות להרבה מאוד יצורים בטבע, קשה לעבור את העונה הזאת. תחשבי על צפרדעים, תחשבי על עופות נודדים, תחשבי על יונקים שצריכים ללקט טיפות גשם בודדות באזורים מדבריים. אם אני מסתכל על הנגב, ואני צופה שנה קשה לנגב, ואולי אחד הפתרונות הבלתי נמנעים יהיו שאנחנו נזרים מים מותפלים, חזרה אל הטבע, נשיב מים לטבע, או מים שאנחנו עושים בהם שימוש כיום להשקיה, מי קולחין
מדהים.
לחקלאות, לא תהיה ברירה. כן, לא תהיה ברירה. אחרת אנחנו נהיה ארץ צייה ומדבר, וזה יהיה סוף עצוב. במידה מסוימת לחלום של הטבע כאן בארץ ישראל שלנו. כן.
אנחנו קושרים קשר בין יערות וקיומה של צמחייה, לבין מזג האוויר, ואולי גם ממש שינויי אקלים בטווח ארוך, ולא רק בטווח קצר ונקודתי. הדוגמה שאנחנו ניקח ונדבר עליה זה, זה מקרה בוחן כזה של איסלנד.
טוב, איסלנד, היום אין בה הרבה יערות, אין בה בכלל כמעט עצים.
היו בה בעבר. 40% מהמדינה היא מדבר הטוב, שאתה בכלל צריך להסביר לי מה זה.
מדבר הטוב זה אזור שהוא, מה זאת אומרת, איך אנחנו מגדירים מדבר? מדבר זה אזור שלא יורד בו גשם, או נגיד מתחת ל-200 מילימטר גשם בשנה, אז יש גם מדבריות קוטביים, בניגוד למה שאנשים חושבים עליהם, זה אזורים שבהם אין כמעט משקעים, או יש מעט מאוד משקעים, ולכן הם... מבחינת האפשרות לצמחייה לגדול בהם מוגבלים ביותר לחזזיות ולתחבים למיניהם, אולי הסבים, אבל בוודאי לא יערות ועצים.
זה לא קשור בהכרח לטמפרטורה, אלא לכמות המשקעים.
נכון, כי יש צמחים שגדלים גם בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, אפילו קרובה לאפס, יש עצים שמסתדרים טוב עם שלג. יערות באיסלנד לא היו ולא יהיו כנראה, אלא אם כן, מישהו יבוא וישתול שתילים שם, באדמה שהולכת ומפשירה. וזו אחת התופעות המסקרנות ביותר, ובמידה מסוימת גם מדיגות, כי האדמה הופכת לעיסה של בוץ רטוב שהיה כפו קודם. Mm-hmm. פשוט העלייה בטמפרטורות, רואים לה תגובה גם בקרקע. זה קורה גם ביתר סט בסיביר, אזורים שלמים שהיו מה שנקרא פרמפרוסט. קרח עד, מתחילים להפשיר.
אז אנחנו לא רואים את ההתחממות הזו רק באוויר, או מרגישים אותה, אנחנו
לא, מרגישים אותה באוויר, גם באדמה.
גם באדמה.
ואחד המקרים המעניינים שהיו ממש לפני כמה שבועות פורסם, שהאדמה הקפואה הזאת, גם באיסלנד, גם בגרינלנד, גם בסיביר, וגם בצפון ארצות הברית וקנדה, האדמה הקפואה הזאת הכילה כל מיני פתוגנים, חיידקים למשל, שמאות או אולי אלפי שנים לא היו, ועכשיו פתאום הם משתחררים חזרה, ומחלות שלא נודעו באזורים האלה מאות בשנים, פתאום הופכות להיות סכנה, ואני קראתי על מקרה אחד ברוסיה, שנער מת ממחלה, מפתוגן שהיה כנראה קבור בקרח מאות שנים, ואז השתחרר לאחרונה, כי אחרת אין לזה הסבר. אז האפשרה של הפרמפרוסט, של אותו קרח עד, משנה את כל המאזן האקולוגי-ביולוגי באותם קווי רוחב צפוניים.
כן.
ולפתע האדמות שפעם היו קפואות לעד, אפשר לשתול בהם עצים, אפשר אפילו אולי לחשוב על תפועות מסוג מסוים, ולהפוך אדמה שהייתה באמת צחיחה, במובן המדברי של העניין, לאדמה מניבה.
זה יכול להיות חיובי גם למזג האוויר באיסלנד, אם ישתלו בשתילים והם יהפכו לעצים של ממש?
דווקא שם אני לא חושב שזה יעזור משהו לשינוי האקלים, מה שכן זה יכול לעשות, וזה אגב אחד מהתרגילים, או בוא נאמר, אחת מהשיטות שאנחנו נעשים להיאבק בעלייה בריכוז CO2 באטמוספירה, זה לשתול ולייער את הפלנטה במיליארדי עצים, משהו שנעשה בסין, על גבול סין-מונגוליה.
איך זה עוזר?
עצים לוקחים CO2 מהאוויר בתהליך הפוטוסינתזה, ומקבעים אותו לתוך הרקמות שלהם, וכך הם יכולים לבלום במידת מה את העלייה המסחררת, עליה דיברנו בשעה הקודמת.
עלייה של חלקיקים.
של ריכוז ה-CO2 באוויר.
של ריכוז ה-CO2.
אתה פשוט מוציא CO2 בתהליכים ביולוגיים שהם טובים לסביבה, כמו שתילת עצים. ולכן ט"ו בשבט הוא חג לא רק אקולוגי, אלא חג אקלימי, במובן הזה שהעצים שנינטה בראשית ינואר יעזרו גם למאבק שלנו בעלייה בריכוז גזי החממה.
כן.
עכשיו, איסלנד היא באמת מקרה פרטי שצמחייה אולי עושה איזושהי אינטראקציה עם האקלים. המקום שהוא הכי מדאיג אותנו זה האמזונס ודרום מזרח אסיה והג'ונגלים של אפריקה. ששם לשיווי משקל בין היערות הענקיים האלה, שפולטים כמויות עצומות של מים בתהליך הטרנספירציה, שזה החלק המשלים לביולוגים שבינינו יודעים את, אולי, את המילה דיוט, דלת וו, כן, דלת דיוט וו תף, של אבפוטרנספירציה. אתה מוציא מים שהעצים לוקחים מהקרקע ופולטים אותם דרך העלים חזרה לאטמוספירה. באזורים כמו האמזונס, דרום מזרח אסיה, הג'ונגלים של בורנאו, וגם הג'ונגלים של מרכז אפריקה, קונגו וטנזניה, הפליטה הזאת של ידי מים משנה את האקלים המקומי, וגורמת למשל להיווצרותם של עננים, של סופות ברקים גדולות, ולמעשה כל מחזור המים הטרופי תלוי בהימצאותם של היערות שם.
יש יערות שם, אז למה אתה טוען שזו סיבה לדאגה?
כי המין האנושי, בחמדנותו, בקוצר ראותו, והייתי אומר אפילו בטיפשותו, מברא את היערות האלה. שורפים יערות בברזיל, שורפים יערות באפריקה המשוונית, מבראים יערות בדרום מזרח אסיה, והופכים אותם לגידולי חקלאות, מה שנקרא מונוקולטורה, ואני חושב שבשיחות שלך עם דוקטור קרני לוטן מבית ספר שלי לקיימות בבינתחומי, את נוגעת בנושאים האלה מדי פעם. אנחנו ממירים ג'ונגל סבוך ואפקטיבי בתהליכי פוטוסינתזה.
שהוא מערכת מאוד מורכבת שמכילה הרבה מאוד גם בעלי חיים, גם צמחייה, שמייצרים תהליכים, שאנחנו אפילו לא מבינים אותם את התהליכים האלה עד הסוף, ואנחנו פשוט קוטעים את הדברים האלה מבלי באמת להבין.
ונוטעים במקומם דקלי שמן או פולי סויה, כדי להכין.
מונוקולטורה, גידול אחיד, יחיד.
רק סוג אחד של צמחים, ואנחנו משנים למעשה גם את הביולוגיה, את המערכות האקולוגיות, את המגוון הביולוגי, כמו שציינת, ובייחוד את האטמוספירה, כי לפתע כל מאזן האנרגיה והלחות משתנה, ובמובן מסוים זה אפילו ניסור הענף שאנחנו יושבים עליו, משום שאם הצמחים פחות מדייטים ומעשירים את האטמוספירה בידי מים, פחות עננים יהיו, פחות גשם ירד, ואז מה הרווחת? שום דבר. למעשה, אתה בעצמך, המין האנושי, ושוב, אני חוזר על הביטוי הזה, שאולי קשה קצת, חמדנות וקוצר רואי, עושה עכשיו, כן, עושה עכשיו את הנזקים לדורות הבאים ולעתיד, וזה כמובן ההפך מהמילה קיימות, שבראש בית הספר לקיימות אני עומד. אנחנו כן חושבים על הדורות הבאים, ומנסים לעצור את התהליכים ההרסניים האלה.
השבוע לפני 90 שנים עלה המחזמר שואובוט, ועד היום הנושאים שבו נחשבים לאמיצים מאוד, אז קל וחומר 90 שנים אחורה, איתנו על הקו טל וייס, מומחה למחזות זמר, בפינת מחזות הזמר האהובה עליי, שלום לך טל.
היי.
אז אתה צריך להסביר לי איך הוגדר מחזמר בכלל, בתקופה שבה עולה שואובוט בעצם לבמות, כי אולי התפיסה שלנו היום על מחזות זמר היא כל כך שונה, ויהיה לנו קשה להבין במה הוא חידש.
אוקיי, אז ככה, השנים זה שנות ה-20 העליזות בארצות הברית, ויש תיאטרון, כן, יש בו, יש מה שנקרא, היה מופעי וודוויל בעיקרון, שזה כל המופעים הנודדים האלה, שהם מערכון אחרי מערכון אחרי מערכון. יש קטע שירה שעובר לקטע סטפ, שעובר לקטע ריקוד, שעובר לעוד קטע שירה, אבל אין איזושהי, אין אחידות, אוקיי, אין... אין פה איזשהו, זה לא אופרה, זה לא אופרטה, זה לא, זה בטח לא מחזמר, זה פשוט קטעים אחרי קטעים אחרי קטעים.
בלי סיפור כמו היום?
שעשועים זולים, גיל, שעשועים זולים. את בטח זוכרת את פלורנס זיגפילד, שהיה לו את זיגפילד פוליז, שהוא היה... המלך בתקופה הזאת, ושוב, תביני, זה מופעים כאילו, אתה נכנס בניקל כאילו לתיאטרון, וזה מה שבנוי. עכשיו, אין בכלל חשיבה, זה לא, בתקופה הזאת כבר יש אופרות, זה לא שלא היה אפשר לעשות משהו קוהרנטי עם עלילה, פשוט זה לא היה נהוג. ואז מגיעה השגה, בדיוק, את המוזיקה כתב ג'רום קרן, שהוא האבא המייסד של מחזות הזמר, הוא ממש כאילו הדור הראשון, מה שנקרא, עם מילים של אוסקר המרסטיין השני, שלימים יהיה השותף של ריצ'רד רוג'רס, והביא לנו את צילי המוזיקה, ואופלאומה, וסאוף פוסיפיק.
ותודה להם על כך.
כן, והיה המנטור של סטיבן סונדיין.
כן.
ואנחנו ממש מדברים, זה כאילו, זה ממש אנחנו מדברים על ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה. כי זה הפעם הראשונה... שמישהו בעצם כותב מחזמר שיש לו איזשהו סיפור, כאילו אשכרה נשארים על איזשהו קו אחד אחיד של מה שהולך לקרות לאורך כל העלילה. אני תמיד אומר לך שאין דבר כזה מקורי בברודווי, ואפילו שזה היה פורס דרך זה עדיין מחזמר שמבוסס על ספר של אלנה פרבר. הוא מתאר 40 שנה מ-1887 עד 1927 על ספינת השעשועים קאטן בלוסום במיסיסיפי, והעלילה מתרכזת בצוות של השחקנים על האונייה ועובדי נמל.
כשבעצם מדובר במה? בהבאת עבדים?
לא, זה ספינת משהו, זה ספינה שעולים עליה אנשים לבנים עשירים ורואים מופעים. זה כאילו, הספינה עצמה היא לא ספינת עבדים, אבל מה שקורה זה ש... המחזמר הזה שעלה, עלה עוד בתקופה של הפרדה גזעית, ואחד התמות המרכזיות שלו זה דווקא גזענות כלפי שחורים, שזה לתקופה זה חתרני מאוד 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 מאוד.
שנות ה-20 של המאה ה-20.
נכון, עכשיו זה גם היה המחזמר הראשון ששילב בין שחורים ולבנים.
על הבמה.
על הבמה, וזה גם שלעצמו היה דבר מאוד 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 חתרני. עכשיו, המחזמר מדבר על שחקנית ראשית על אונייה בשם ג'ולי, שהיא ממוצא מעורב, שמצליחה לעבור בתור אישה לבנה, והיא נשואה לגבר לבן. עכשיו, זה הסוד הגדול שלה, שהיא שומרת איתה, עד שהוא מתגלה ונאלצים כאילו לעזוב את האונייה.
כן.
אחלה מחזמר, הוא יצא ממנו המון המון שירים שנחשבים ל... אבני דרך בתיאטרון מודרני.
מעניין לציין שאבני הדרך האלה, המוזיקליות, הן, היה מנהג כזה שככה סלבס, ידוענים גדולים, היו לוקחים את השירים המצליחים ביותר, את הלהיטים, מבצעים להם גרסאות משלהם.
יותר מזה, למעשה הם היו מראש, המלחינים של מחזות הזמר, היו עושים דילים ובונים על השיר האחד הזה של המחזמר שלהם שהצליח, כי ההצלחה של המחזמר הייתה נבנית על כמה זמרים מפורסמים יעשו ביצועים לשיר שלך. ולמעשה אומרים שאם יש לך אדם אחד או שניים שעשו קאבר לשיר שלך, זה קאבר, אבל שעושים את זה 20, אז אתה הופך להיות סטנדרט.
כן.
אז מה שקורה זה שבמחזמר הזה יש כמה שירים, כמו אולמן ריבר, שזה אחד מהשירים הכי גדולים במחזות זמר, שבו עובדי נמל שחורים מספרים שהם רוצים להיות כמו נער המיסיסיפי, שאין לו צרות והוא אי אפשר לקבול אותו, ולזה יש ביצועים מפרנק סינטרה, לסני דייוויד ג'וניור, אין כמעט זמר שלא עשה ביצוע לשיר הזה.
אז אולי נתרשם מהביצוע של פרנק סינטרה?
בשמחה.
אז הנה פרנק סינטרה מבצע את Old Man River מתוך שואובוט.
Gets weary and sick of trying. I'm tired of living, but I'm scared of dying. And Old Man River, he just keeps rolling.
איזה קול יש לו.
לגמרי.
אני בטוחה שזה גרף קהל אל הבמות עם הביצוע הזה.
זה היה, לא, המחזמר עצמו היה הצלחה מיידית.
אז לא צריך את העזרה שלהם, אתה אומר, של הידוענים והידועניות.
עוד לא היו אז פרסים, אז זה לא זכה בכלום. אבל גם לא היו הרבה מחזות זמר, אז זה היה זה. והיה זה, אני חושב ש... זה עלה וירד ועלה וירד כמעט כל שנה. זאת אומרת, זה הציג המון בתקופה הזאת. השיר הכי מפורסם שם נקרא Can't Help Loving That Man. אני חושב שאנחנו נשמע אותו בשני ביצועים. הראשון זה אלה פיסג'רלד שעשתה לו ביצוע סולו מהמם.
אחר כך אנחנו נשמע גם את הגרסה השלמה. אז הנה עכשיו אלה פיסג'רלד עם Can't Help Loving That Man.
I got to love one man till I die. Can't help loving that man of mine.
גאווה למחזמר הזה שאלה האנשים שביצעו את השירים.
הדבר שאני הכי מצטער עליו זה שאני לא הייתי בחיים בתקופה שהיית פותח רדיו והיית שומע שירים ממחזות זמר, וזה כאילו היה
סטנדרט, המיינסטרים.
בדיוק. אבל החשיבות של המחזמר הזה, הוא בעצם פתח את ה... אם לא היה שואובוט, אלוהים יודע כמה זמן היו צריכים לחכות עד שיבוא המחזמר הבא, הסדור עם עלילה אחריו.
אז אנחנו צריכים להודות בפינה הזו לשואובוט, ממש ככה, הם ההורים, הורים כנראה של המחזות זמר כפי שאנחנו מכירים אותם היום.
בדיוק.
טל וייס, הרבה תודה לך על פינה נוספת. יואב, רצית להגיד משהו, נכון?
כן, רציתי להגיד שבשינוי אקלים העתידי, אנחנו מודאגים מאוד גם ממפלס הנהרות הגדולים האלה, אז Old Man River.
אז אולי המיסיסיפי לא יהיה משהו שאנחנו נשאף להיות, כי הוא יהיה כבר מאיים ומפחיד.
לא, המיסיסיפי אני לא חושב שהוא ייפגע, אבל אם אנחנו עוברים ככה לנושא של מה יקרה למים, לזמינות המים בעולם, הרבה מאוד תושבים בכדור הארץ נסמכים על מי נהרות גדולים. תסתכלי על הודו ותסתכלי על הנהרות בדרום אמריקה, אנשים שתלויים למחייתם, לחקלאות שלהם, במים שמגיעים עם הנהרות, שרובם מאפשרת שלגים וקרחונים, ואם הקרחונים באנדים ובהימלאיה מפשירים בקצב הולך וגדל, זה אומר שזמינות של מים בנהרות כמו הגנגס והברמה פוטרה, ואפילו האמזונס האדיר, יתרד. זאת אומרת, מפלס הנהרות האלה ירד, ויהיה יותר קשה לאנשים בעתיד להתבסס על המים שהם נוסעים עימם.
לפני פינת מחזות הזמר שלנו דיברנו על איסלנד, על מצב הצמחייה, על מצב האדמה, על החשיבות של עצים בכלל בגלל התהליך שהם עושים וה-CO2 באוויר, נכון?
נכון, שמסלקים אותו מהאטמוספירה.
זה נחמד משום שהאום הציב לעצמו יעד של, בוא נראה אם אני מצליחה להגיד בכלל את המספר הזה, 100 מיליארד, לשתול 100 מיליארד עצים?
כן, זה מספר טוב, אני חושב שהוא לא...
מספר עצום.
מספר עצום, כי צריך להשקוט את העצים האלה ולטפח אותם, אבל זה אחת התקוות שלנו, זאת אחת התקוות שלנו למלחמה בעלייה בריכוז גזי החממה, וזה פתרון נפלא. אם כי אני מוכרח להגיד, עם כוכבית קטנה.
כן, סייג.
תלוי איפה שולטלים את העצים האלה.
ברור.
משום שעצים הם יותר כהים מפני השטח שעליהם הם נטועים, אז הם ישנו מקומית את ה... אני חוזר למילה המקצועית הזאת, את האלבדו, את תכונת ההחזרה של פני השטח.
הקרינה.
הקרינה כן. שחוזרת לחלל, אז אם אתה שם הרבה מאוד עצים באזור שפעם היה בהיר, אתה הופך אותו יותר כהה, ואז הוא בולע יותר קרינת שמש, שפולט אותה חזרה.
וזה רק קריטריון אחד, צריך גם כמובן לשתול את העצים בהתאם לסביבה, לראות שאנחנו לא מתערבים או פוגעים באיזה איזון.
נכון, זה ברור. אחת המגמות היא לייער אזורים שכבר נפגעו, שהיו מיוערים, נפגעו בשל שינוי האקלים, ובשל התוצאות של, למשל, התייבשות, פלישת מינים של מזיקים כמו חיפושיות, שתוקפות יערות, היום אנחנו רואים את זה ביתר סט.
חיפושיות תוקפות יערות? אין כזה יצור תמים נראה.
לא, לא כולן, לא כולן. יש חיפושיות מזיקות ומרושעות, שלמחייתן הן אוכלות את הקליפה ואת הבפנים של העץ,
כן.
וגורמות להחלשת מערכת החיסונית שלו, הוא מתייבש, ואז הוא הופך טרף קל לסיגריה המושלכת מרכב שנוסע במכונית פתוחה עם מוזיקת רוק אנד רול, אי שם על איזה הייווי בקליפורניה. וככה מתחילות שריפות, היערות. היערות פשוט...
העצים פחות עמידים.
נכון. ולכן המגמה של הייעור, ואולי אפילו איזושהי התערבות, מעשה ידי עדינו, בהגדלת החוסן של העצים האלה, להתמודד בפני התנאים האלה, העקה הקשה של פחות מים, טמפרטורה יותר גבוהה ומזיקים, אנחנו צריכים סופר טריז, שהצליחו לשרוד את התנאים המשתנים באקלים כדור הארץ.
אז בוא נקווה שהיעד הזה באמת יצליח, והאום יעמוד בו, האום. כולנו בעצם צריכים להשתתף בשתילה הזו.
בסוף זה, כן, כך הולכים השוטלים.
כן, נכון.
שיר בלב ורון ביד, איך אומרים?
כן, עוד משהו שקרה בשנת 2017, זה סדק גדול שנפער, אבל עכשיו זה כבר לא מדובר בסדק, אלא כבר פירוד מוחלט של אותה חתיכת קרחון עדיף. ענק באנטרקטיקה.
נכון, האמת היא זה היה כמו לצפות באסון בסלו מושן, כמו בסרטים האלה מצחיקים בטלוויזיה, שאת רואה רכב נוסע ויש בו קרש טסט דמי, ופרח, נכנס לתוך איזשהו קיר, אז אנחנו ראינו את הסדק הזה כבר לפני 10 חודשים, בצילומי לוויין, ואז גלציולוגים, חוקרי קרחונים,
כן.
באגר המקצועית, התחילו לנטר אותו, להסתכל עליו, לטוס ולמדוד מה קורה, ובאמת,
27 קילומטרים.
הוא סדק. היה הרבה יותר גדול. בסופו אדיר. של דבר, הוא הלך והתרחב.
כן.
הוא היה רחב ועמוק, והמרחק שלו הלך ונמשך עד שקטע שלם של קרחון במפרץ קוק בדרום אנטרקטיקה, משהו שמקביל, אם הצופים יכולים לדמיין, גלובוס, מול צ'ילה, מול השפיץ הדרומי של צ'ילה, מהאזור הזה נבטר, כאילו נפרס, קטע עצום של קרח, הסדק השלים את מהלכו מצד לצד, וקרחון בגודל של לבנון בערך, מבחינת השטח, ניתק מהקרחון, ועכשיו הוא מתחיל להתבקע ולהפשיר אל תוך מימי האוקיינוס האטלנטי הדרומי. תוך כדי זה הוא משנה כמובן את מליחות המים, את הטמפרטורה שלהם, את המאזן הביולוגי בין היצורים שחיים בסביבה, וזה איזה קדימון למה שאנחנו חוששים שיעיץ ויקרה ביתר סט. יש תמונות חדשות.
ההינתקות הזאת, אגב, זה משהו שיכול להתרחש רק בקרחונים שהם לא, זאת אומרת, שהם לא על סלע?
לא, אז הנה, בדיוק מה שמעתי לומר, בתורס דל פיינה, אזור בדרום צ'ילה, שידוע בנופיו המדהימים ובקרחונים היפים שלו,
כן.
שהחלו בהפשרה כבר בראשית המאה הקודמת, בצורה הדרגתית. אנחנו רואים אזורים שפעם היו קרח לבן, היום הם אגמים, חלחלים של מים צוננים, ולפני שלושה שבועות, גם מהקרחון בתורס דל פיינה, קרחון יבשתי, נתקה חתיכה ענקית, ו... גלשה לה לתוך נהר.
אז הנתקות יכולה לקרות גם בקרחון יבשתי וגם בקרחון
של... למרות שבקרחונים יבשתיים זה תהליך יותר איטי, והוא קורה מאפשרה גם מלמעלה וגם מלמטה, כמו שתיארנו בשעה הקודמת.
כן.
הקרחונים הימיים פשוט מתרסקים בחתיכות קטנות או גדולות. יש סוג של תיירות אקסטרים, אנשים שמגיעים לקרבתם של קרחונים, ופשוט רואים את הבלוקים האדירים של הקרח, ניתזים ומותחים מגובה של...
זה עצום, צריך לעשות את זה במרחק כדי לשמור על הביטחון.
נכון, כי כשזה נופל חתיכה כזאת של מאות טונות...
זה גל.
יוצרת גלים, בדיוק, בדיוק. אז יש ביוטיוב לצופים ולמאזינים, מי שרוצה לחפש, כן, שיסתכל ויראה, יש כמה סרטוני אקסטרים. וזה כמובן, את יודעת, לצחוק בפני האסון, כי... למעשה זה לא דבר משמח.
לא,
בכלל, אנחנו צריכים את הקרח הזה.
אנחנו ראינו בעבר כאלה שטחים גדולים, כבדים, משמעותיים של קרח ניתקים, או שזה משהו שהוא יחסית תקדימי?
זה תקדימי. ראינו מדפים קטנים יותר נשברים, מטף לארסן A ואחרי זה לארסן B, נשברו כבר בעשור הקודם, ואפילו בסוף המאה הקודמת. ראינו חתיכות של קרח שנסדקות ונשברות, אבל החתיכה הזאת הייתה הגדולה ביותר, ואנחנו ממש מסתכלים עכשיו, שהייתי אומר בדאגה פרנואידית, על מצב הקרח באנטרקטיקה, כי שמה חלק מהקרח הוא על היבשה, ואם אנחנו נפשיר אותו, יקרו שני דברים, כמו שאמרתי, תוספת אדירה של מים
מתוקים
לאוקיינוס, וחשיפה של שטחים שפעם היו לבנים, והפיכתם לקהים.
החווה של יוסי היא מקום שבו מטפלים בבעלי חיים שסבלו מהזנחה או מהתעללות. יוסי העלה קמפיין גיוס המונים כדי לשפר את המבנים בחווה, מבנים שיאפשרו לקלוט בעלי חיים נוספים, להקים גם מערך חילוץ לבעלי חיים, ויוסי בוזנה איתנו על הקו, יזם ומקים החווה. שלום לך יוסי. אז אנחנו...
שלום וברכה, בוקר טוב.
הנה. אז יוסי, תספר לי, מה המצב בעלי החיים שסובלים מהזנחה או מהתעללות בישראל?
המצב הוא אינדיבידואל לחלוטין, מהמקרים הקלים ביותר לקשים ביותר, בין אם זה פציעות פיזיות לנפשיות. המגוון הוא באמת, כמו שאומרים כל צבעי הקשת, אז מגוון הבעיות הוא באמת רחב.
ויש לך נתונים על הכמות של התופעה, עד כמה היא רחבה, עד כמה...
מבחינת כמות בעלי חיים, אני יכול לתת לך נתון אחד, שזה על כלבים שמומתים 120 אלף, כאילו כלבים של אף אחד בשנה במדינה שלנו. אם תקחי את זה לחיות משק, וואו, קשה לי לענות לך, אבל המספרים, בוא נגיד, לא לטובת הבעלי חיים ולא לטובת המדינה.
והחווה שלך במובן הזה באמת מגוונת, יש בה חיות בית, חיות משק.
כן, כן.
אז תספר לי קצת על המגוון הזה.
זה יכול להיות טוקים, שאת יודעת, אנשים קונים זוג בכלוב נורא נורא צפוף לילד, זאת כמתנה, וזה יכול להיות עז מתעשיית החלב, וזה יכול להיות, בוא נניח, טוקים, מדבר איתך במובן של טוקים גדולים יותר, או נניח ארנבים או חמורים מפינות חי, את יודעת, שהן מוזנחות, שכבר לא כלכליות וסוגרים אותן.
ואיך אתה יודע לטפל בכל המגוון הזה? איזה צוות יש לך?
יש לנו את הצוות, יש לנו גם צוות מתנדבים. יש לנו גם רשימה של מרפאות וטרינריות, איתם אנחנו עובדים כמו רוב העמותות בארץ, שזה בעצם גם שאר החוות שהן חוות ללא מטרות רווח כמונו, קישרו בינינו ונתנו לנו מהידע שלהם גם.
כן, ועובדים איתך ממש וטרינרים, וטרינריות שמתמחים בסוגים שונים של חיות.
וטרינריות כמו שכולנו מכירים, פשוט כל וטרינר יש לו, אתה יודע, את ההתמחות שלו לבעל חיים מסוים.
ומה?
יש לנו וטרינר בהמות שעובד איתנו ומגיע עד הבית.
כן.
ויש לנו את המרפאה וטרינרית בבית הגן, שאנחנו עובדים איתה ממש ממש צמוד. שולחים אליהם לא מעט מקרים, כי הם, את יודעת, הם עובדים ומטפלים במגוון רחב של בעלי חיים.
כן.
ויש טיפולים שאנחנו עושים גם פה בבית, אתה יודע, זה הראשונה, אם זה פציעה כמו פציעה בברך של ילד, רק של בעל חיים, זה משהו שכן אפשר לתת מתן עזרה ראשונה בחווה בעצם.
תספר לי קצת מה הוביל אותך להקים את החווה הזו.
אני לפני 3 שנים הושפלתי, עברתי ניתוח, ובמשך שנים גידלתי תרנגולות. כמו כל בן אדם רנדומלי שמגדל תרנגולות בגינה, תרנגולות
כן, דוד. אנשים מגדלים כלבים, יש, חתולים, יש, אתה מגדל תרנגולות.
יש, יש אחד שמגדל דג, יש אחד שמגדל כלב, יש אחד שמגדל תרנגולות. אז אני הייתי מהמקום הזה. ובכדי לקצר, הייתי מושפז והגישו לי אוף. והתגעגעתי בתקופה שבזמן האשפוז, התגעגעתי לתרנגולות שלי שבבית שלי. ואז מהרגש העמוק הזה הבנתי שוואלה, הבעל חיים עם הנשמה זה אותו בעל חיים שפה מגישים לי בצלחת ושם זה נעצר. ואז היה מנהג כפרות כמו בכל שנה בארץ, והיו תרנגולות שניצלו בעצם מהמנהג הזה, מהחרמות של, את יודעת, של משרד החקלאות ושל הפיצוח וכל זה. ואני בירכתי על כך שיש בעלי חיים שניצלו מהמנהג הפגני הזה, ואמרתי אין בעיה, בואו כאילו אני אשים כמה בבית עם התרנגולות שלי. ומשם שנקרא השמיים הם הגבול, באמת כן, לא תיארתי לעצמי שיש כל כך הרבה בעלי חיים של אף אחד שנטושים, זנוחים, מסכנים וצריכים את המענה, את הטיפול ואת הבית הזה.
אז יוסי, אילו מבנים חדשים אתה מתכנן לבנות בחווה?
אנחנו, תקשיבי, כרגע גם כבר יש מבנים. העניין הוא שיש גדרות דקות יותר, יש גדרות עבות יותר, יש דקות גדרות גבוהות יותר, יש גדרות נמוכות יותר. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להרים גדרות חזקות, מסיביות וטובות, עם שערים, עם מתחמים והפרדות.
לשפר את התשתית.
שמגיע, כן, בטח, כי גם כשמגיע בעל חיים חדש, זה כמו עם בני אדם חולים ופצועים. אי אפשר להרבב אותו עם כל שער דערי החווה, כאילו עם שער אלה שכבר הצלנו ושיקמנו, כי אתה יודע, זה יכול להיות נסעות של מחלות או דברים כאלה ואחרים, וחייב שיהיה הפרדה מלאה, עד לשיקום לפחות כמעט מלא, בכדי להעביר אותו לשטח הכולל של החווה.
מה קורה אחרי השיקום? הם נשארים אצלך לחיים טובים בפנסיון?
זה שאלה שכולם שואלים. יש את דערי החווה הקבועים, כמו יהושע ועומרי, שזה חמור ואיזה עוד המון המון בעלי חיים, המאתיים שכולם דברים עליו למספר לערך, כן. שהם דיירי החווה הקבועים. יש גם יונים ביניהם, טווסים, כבשים, עזים, ששיקמנו את כולם, והם כבר במצב מה שנקרא מאוזנים יחסית, ואנחנו מעדיפים להשאיר אותם כאילו כחלק מהמשפחה ומהחווה. יש אבל עוד המון בעלי חיים, שלצערנו הגלגל הוא אכזרי וקשה מנסו ולא נגמר, כמו תרנגולות, כמו פרות, כמו כבשים.
כן.
ואז מן הסתם אנחנו משתדלים לתת את המענה, את הטיפול, לאזן את אותו בעל חיים, להביא אותו למצב של חיוניות מקסימלית, ואז אנחנו מעבירים אותם לבתים שלא מנצלים, לבתים עם תנאים מאוד מאוד מסוימים,
כן.
לא לפינות ליטוף, תדעת, לתת להם שאם זה לא אצלנו, אז שיהיה להם את הפיסת גן עדן שלהם במקום אחר,
במקום אחר.
שאנחנו בטוחים לחלוטין, את יודעת ש יקבלו את מיטב התנאים ולא יסיקו להם או יפריעו להם באורח החיים שלהם.
אז עדיין אפשר להשקיע בקמפיין גיוס ההמונים שלך, למרות שאני שמחה להגיד שהוא כבר ממש כמעט ממומן ב-100%, וזה מאוד משמח.
אנחנו אומרים, כל שקל מסיר חיים של בעל חיים באופן ישיר, אז גם אם זה יהיה 101, האחד הזה אפשר להציל איתו תרנגולת, לא חסר באמת כאילו מי שזקוק לזה.
כן.
יוסי, כל הכבוד לך וברכות על פועלך, זה ממש ממש חשוב.
חשוב לי רק מאוד 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 שאנשים יעקבו והסתכלו וישמעו בעברית החווה של יוסי בפייסבוק ויכנסו, ודרך שם גם יוכלו לראות את הפרויקט וגם להתרגש איתנו על סיפורי הצלה.
מצוין.
על בעלי חיים, הכל.
אני אפנה אליך שני סטודנטים שלי מהמרכז הבינתחומי, שיש להם חבר ישראלי שרוצה להקים חווה דומה בדנמרק, ליד קופנהגן. גם שם יש בעלי חיים שסובלים, בייחוד אילי הצפון.
כן.
ואני, אם ברשותך, אתן להם את המידע עליך.
אני אשמח מאוד מאוד. אנחנו גם בדיוק בעיצומו של המעבר שטח, משטח של 2 דונם ל8 דונם, בכדי שיותר שטח לבעלי חיים שהצלנו ולאחרים שאנחנו רוצים לקלוט. אז ככה, זה בין היתר גם למה הפרויקט עלה. לא רק המערך חילוץ והגדרות וההקמה והשדרוג והקמה שלא טעים לצורך קליטה והצלה של עוד בעלי חיים במדינה, אלא גם מבחינת מה שנקרא להקים את המקום בשטח גדול יותר ושיאפשר יותר אופציות.
יוסי בוזנר, הרבה תודה לך על השיחה הזו, יזם ומקים החווה
המון,
של יוסי.
המון המון תודה, וחשוב להיכנס ולהתרגש, באמת, באמת, התרגשות מובטחת לכולם.
ברור, תודה רבה לך.
וכיף, אחלה יום.
להתראות.
תודה, תודה.
יואב, נדמה לי שדיברנו על הרבה מאוד נושאים שנכון, הם קשורים למזג האוויר בשנת 2017, הם בו בזמן גם קצת מדכאים.
מדכדכים כלשהו, כן.
כן, ואנחנו צריכים ככה לחשוב על מה אפשר לעשות, ואיך אפשר לשנות בכל זאת, ורוב האנשים ואנשים בעולם עדיין מביאים ילדים, אז כדאי שנחשוב קצת קדימה, גם לא רק על עצמנו, אלא גם על הדור הבא.
כן, טוב, בישראל זה נושא רגיש, למרות שפרופסור אלון טל, ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, מנסה לשים את המודעות הזאת שלנו, כן, ילדים זה שמחה, תביאו עוד ילדים. בסופו של דבר, גם מדינת ישראל צריכה לחשוב על האופק הדמוגרפי, כמה עשרות מיליונים אפשר להכיל על חלקת האלוהים הקטנה הזאת, על ה-20 אלף קילומטר מרובעים האלה שכאן, ועוד, כן, הבני דודים שסביבנו. אז זה נכון, אוכלוסיית העולם גדלה, וזה אחד הדברים שמעיקים על כל המערכות הביולוגיות, תפוקת המזון, הפקת האנרגיה, ובמשתמע על האקלים. אבל יש תקווה, ואפילו יש בעיניי תנועת התנגדות גדולה מאוד, שמטרתה לעצור או להאט את התהליכים השליליים האלה שאורח החיים שלנו הביא עלינו. ו אמנת פריז שנחתמה בדצמבר 2015, אנחנו חוגגים עכשיו שנתיים לחתימה ושנה וחצי לאישרור, אז אמנם ארצות הברית הודיעה שהיא פורשת, אבל שאר מדינות העולם ממשיכות ביתר סט.
ארצות הברית כאמור המזהמת השנייה בגודלה בעולם.
נכון, נכון. שזה מסר רע מאוד, אבל אני רוצה להאמין שהוא זמני.
גם רואים שהמדינות האחרות מתנגדות ליציאה הזו של ארצות הברית.
כן, ולאום יש תוכנית שנקראת יעדי הפיתוח הגלובליים, ל-2030, הוגדרו 17 יעדי פיתוח, כל מדינה חתומה על השגתם של היעדים האלה. אגב, צמצום פליטת גזי חממה זה רק יעד אחד קטן.
כן.
יש שם עוד 14 יעדים גדולים נוספים, ועוד שניים שנראים לי קצת אידיאולוגיים, ברמה של תקשורת בינלאומית ושלום על העולם, אבל אם נתייחס על האחרים, אז זה no poverty, להקטין את העוני, להקטין את הרעב, מים נקיים, סניטציה, טיפול באקלים.
וכל הדברים האלה קשורים
למזג אוויר ולאקלים. לפעילות המין האנושי במרחב הגלובלי, לאיך אנחנו מסתכלים על כוכב הלכת שלנו. ואני חושב שמי שנתן את הסיגנל הברור והחזק ובעיניי משמעותי מאוד, זה האפיפיור פרנסיס, שנתן פסיקה בכתבים של הכנסייה הקתולית לפני שנה וחצי או שנתיים, ואמר לאודאוטו סי, כלומר למען שמך, והוא אמר, אם האדמה, כדור הארץ, מוחה על היחס של המין האנושי אליו, ועלינו לחזור בנו מדרכנו הרעה, לשמור על גן העדן, כי זה גנו של האל. עכשיו, כשמגיע כזה מסר חד וצלול מאדם שעומד בראש כנסייה שיש לה מיליארדי מאמינים בכדור הארץ, יש לזה תהודה, ואני חושב שבראש ובראשונה זה הופך את המיינדסט של אנשים להתחיל להסתכל ולהתבונן
איך הם מתנהגים.
איך הם מתנהגים, ולקחת אחריות. אם זה, כמו שאת אמרת, לבעלי החיים שחיים איתנו, אם זה לאדמה שסביבנו, וזה מתחיל אפילו בדברים קטנים של בן אדם, אל תזרוק בדל סיגריה ברחוב, כן?
בטח שלא ביער טרופי.
בטח שלא ביער טרופי, או כשאתה צורך את הדברים, תחשוב פעמיים, האם אני צריך את הדברים האלה? פלסטיק הוא אויב גדול מאוד שלנו, וצריכים להוציא אותו מהמחזור, ויש מדינות שכבר חקיקו חקיקות שאוסרות על שימוש בפלסטיק.
יצרנות שהיא נטולת כן, פלסטיק, נכון? מחפשת חלופות.
עולם שהוא ללא פלסטיק, הלוואי שנגיע אליו, אבל כל אלה יעדים, ויש היום תנועה גדולה ועצומה, אני רואה את זה, יש ממש צונמי של יזמות ירוקה, רק שהשבוע עשינו במרכז הבינתחומי בהרצליה, יום שעסק ביזמות ירוקה, ובמה שנקרא Global Impact, איך להשיג השפעה עולמית, כי בסופו של דבר, אנחנו אומרים ומתפעלים מעצמנו, ועפים על עצמנו שאנחנו ציון תצא תורה, בואו נעשה את זה באמת הלכה למעשה, בנושאים האלה, שזה הנושאים החשובים.
וזה יומיומי, זה ממש עניין של שגרה. איך אנחנו משנים את ההתנהגות בשגרה, גם אצל האינדיבידואלים, אבל גם אצל מוסדות גדולים, חברות, מפעלים.
כן, והשינוי כבר התחיל, השינוי מתרחש.
אז הנה, אנחנו כן אופטימיים, ואני שמחה לשמוע שאתה אופטימי.
בוודאי, אני כאן.
אנחנו נסגור את השעתיים האלה, את משדר סיכום השנה שלנו בהיבט של מזג אוויר, ואני רוצה לומר שמיד אחרינו ישודר פרק נוסף בחיות כיס, בפודקאסט חיות כיס. זאת תהיה תוכנית מיוחדת לכבוד חג המולד, איך קריסמס נכנס למיינסטרים הישראלי, מסע בין נצרת לפלורנטין. אני רוצה גם להודות לכל מי שעמל על המשדר הזה, לענת אורי, עורכת ומפיקת התוכנית, למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני, ואני גיל מרקוביץ. אני רוצה להודות לך כמובן על השעתיים האלה, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל. תודה רבה לך שהיית כאן.
היה לי כיף.
כן, ושוב, סיימנו באות חיובי, אז אתם צריכים לזכור מה אתם עושים ביום-יום, איך אתם יכולים לשנות את הדברים, ולהצביע נכון גם בחברות שלכם, גם במקומות העבודה שלכם. פשוט לשנות את ההתחממות הזו.
לעצור אותה, כן.
כן, לעצור אותה. אנחנו עדיין יכולים לעצור אותה?
להקטין אותה, לקרר אין סיכוי. לקרר אין סיכוי, אבל לעצור את ההתחממות קצת.
טוב, יפה. אז תודה רבה לכם. אנחנו בתדרים 104.9, 105.3. אתם מאזינים לרשת כאן תרבות, לתוכנית שלושה שיודעים. יישארו איתנו לחיות כיס. להתראות, המשך יום חמישי משמח.